כן, מה שמצא, את הפרק הוא שמעתי, זה עניין לי פרק מ"ג, עוד התחייה, עוד שנייה אחת נסתכל שם. בואו נעשה סדר, לא מ"ג, כן. לא, מ"ג אני אמרתי. רק נעשה סדר במהלך שעושים אותו. היה פה איזושהי נקודה ש... זה אותה רציתי להסביר, שיש פה, יש פה בעצם שלוש מדרגות בתוך שלושת הפרקים על י"ז וי"ח, בשני הפרקים, י"ז וי"ח. אחד, זה נראה ככה, זה מה היה צריך לקרות אם עם ישראל לא היה חוטא בחטא העגל. וזה לדעתי מה שם מדבר עליו בפרק י"ח, שהיה צריך לבוא, היה צריך להקדים את התורה. ואת הקדמת התורה באלף דור, זאת אומרת, נכון, הקדמת התורה, לפני שבעצם העולם היה מתאים אליו, אז מה? זה לוחמת מדרגה אחת. אחר כך זה לא עבד, ואז הופיע בעצם המדרגה של, של חיסול הארץ, ושם היה מכניס את, את שלמה. וזה הנושא שלנו, שלמה, נכון? אז כי בעצם שלמה הוא בעצם מעין תשובה לאיזשהו חיסרון שיש, שקרה לעם ישראל. בסדר? שלמה זה התורה שאנחנו מכירים אותה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, וגם שם יש מדרגות, יש בית ראשון, שני, גלות. היה מדרגה שהייתה יכולה להיות אם עם ישראל היה כמו שצריך, כן? לא עם ישראל היה כמו שצריך, זהו, אבל יכול להיות שיש עוד מדרגה שלישית פה, וזה... מה שמסביר פרק י"ז שקורה עכשיו. נכון, זהו, זה שלושת המדרגות שיש פה. מה קורה עכשיו, שזה סוף פרק י"ז. התורה שאנחנו מכירים אותה, ויש באמצע מדרגה שהיא בכלל מתוארת פה בצורה מאוד גבוהה, שבעצם כוח המדמה זה הוכח להיות נדחה. משהו שכוח המדמה זה הוכח להיות נדחה, זה המדרגה שאהב לתאר אותה לדעתי בסוף פרק י"ז, אתם מבינים? זאת אומרת, מה שמופיע בפרק י"ז בעצם, מה שמופיע בסוף פרק י"ז בעצם נדחה. על ידי מה? על ידי התהליך ההיסטורי של קבלת התורה בעם ישראל. וגם שם לכאורה היה שני צדים. היה איך זה היה צריך להיות, והיה שזה בעצם נהרס ומשה לא זכה להיכנס לארץ, ואז כאילו ידע מדרגה נוספת. עכשיו, בשביל להבין את מה שכתוב בסוף פרק י"ז, אבל שזה אמרתי שאני רוצה לראות לדבר על פרק מ"ד באורות התחייה. וזה למה? זה בגלל ש... כן, ככה הרב מסיים את פרק י"ז, שאולם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. יסוד השם להשלים כוח המדמה כדי שהוא בסיס בריא לרוח עליון שיופיע עליו. אומר זה פורש, בלילה התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג, מה שגרם חלישות להפצעת חוק קודש. אבל זה בעצם עתיד שוב פעם, בעתיד לבוא, שבתקופה שמעת המשיכה, זה בעצם יהיה בסדר, נכון? כן, מתבסס כעת רוח, אז יוצא שמשפט הקיים מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר כל תיאורו, זה שח להיצע מרחוק, נכון? שמתאר איך שכוח המדמה בעצם שהוא בסיס בריא לרוח עליון, איך הוא בעצם נדחה. יכול לקח את זה, יכול לזה הפשט. יכול להיות שיש פה עכשיו עצה מרחוק, שבא בעצם להשלים את המצב של לא לדעתי של התורה שאנחנו מכירים אותה, אלא של התורה שהיינו, אפילו התורה שהיינו צריכים לקבל אותה לפני אלף דור, נכון? אפילו בעצם היא, ויש מה שכתוב פה, כוח המדמה להתמוגג, מה שגם לחלישות אחיזת רוח הקודש עליון, כן, או מה שקורא לזה בסיס, כן, טוב, אתה מבין שמציג את זאת, זה מדבר על המצב האידיאלי, למה לדבר על זה, למה לתאר את זה כמצב שהוא מתאר פה מצב בדיעבד, שמשה לא הצליח. גם אם משה מצליח, יכול להיות שעדיין זה היה בחינה כזאת. ועכשיו, כן, יש ב... שתי מקומות שבהם רב מדבר על החילוק בין המשיח לבין משה. אולי נראה את זה קודם פה באורות ועמוד קופנון. קופנון סעיף ת' הוא מדבר על הגדל בין משה לבין משיח. שנייה, זה מה שאנחנו כרגע מסתכלים. אחרי זה נדבר על סיכומים, על תהליכים כאלה, בסדר? האבות משפיעים את הצד הטבעי של כנסת ישראל. זהו, אולי נקרא את זה ונסביר את זה דרך פרק נ"ד, בסדר? מה הכוונה פה? האבות משפיעים את הצד הטבעי של כנסת ישראל. ומשה בין את הצד הלימודי. אז לא שמשה רבנו היה רק הרב של כל הלמדנים, הוא גם, משה רבנו, היה הרב של כל של הישיבות, לא? אבל משה רבנו, חוץ מזה שהרב של הישיבות, הוא גם היה הנביא בסוג של הספקלי הרמירה. והיה לו גם מעלות של עצמו, ואת משה היה לו המון מדרגות. בכל זאת, הנקודה העיקרית של משה זה הצד הלימודי. כלומר, נכון שאני חושב שראינו את זה, נכון, על אורות קודש, על נוסף קודש בעמוד קובע, שעושה את החילוק הזה בין דעת לבין שיח, בין שיר לבין שיח. ששיר זה עדיין יש בזה הערה של משהו שבא מלמעלה ומתקן את החיים. כלומר, שיר זה לא דבר שהכל לגיטימי אצלו. ושיר זה דבר מאוד גבוה, לכן אומר שמרב שרצון זה גבוה. רצון זה גבוה כאן שרצון הוא חלק מהותי של הבן אדם. רצון יותר מאשר שכל. שכל יכול להיות מלאכותי לגמרי. הוא יודע שאני יכול לתת חלק מהשכל, לפחות המחשב יכול להבין, נכון? מחשב זה דבר מת, זה דבר שאין לו חיים. שכל יכול גם גוף מת, כי הוא יכול לתפקד בו. רצון זה כבר לא, רצון זה כבר קשור ממש לחיים. זה פה מישהו חי שמשתמש אולי בהבנה הזאת בשביל לעורר אצלו רצון דבר כזה או אחר. אז יכול להיות כזה דבר, זה לא חייב להיות, אבל יכול להיות כזה דבר ששכל הוא עדיין לחוטי, הוא עדיין מבחוץ. רצון, אין דבר כזה, רצון הוא תמיד קשור לבן אדם. עכשיו, רצון הוא גם דבר מאוד עליון של הבן אדם, זה מה שאדם מתגעגע אליו, מה שאדם רוצה אותו. כל שכרגע האדם בכלל לא שייך למדרגה הזאת. אבל הוא רוצה אותו, מתגעגע אליה. לכן הרצון נחשב לכוח חי, ולכוח חי הכי גבוה והכי עדין של האישיות, שמתעסק בגעגועים, בשאיפות. לכן זה נקרא כוח עדין או אצילי. אז אומר שם הרב שנכון שהרצון כבר דבר חי. הוא כבר דבר חי, הוא לא רק תהליך של ידע, שיכול להיות מנוכר לבן אדם. כשהשכל והרצון מחוברים ביחד, אנחנו בעצם מדברים פה על שכל מהסוג כזה, שהוא בעצם שכל חי. שכל חי. שכל חי זה כאילו העדית שבעדית של האדם. בכל זאת, זה רק העדית שבעדית של הבן אדם. ויש לאדם עוד מדרגות כאלו שלא בהכרח הם אותה מדרגה. זה לדעתי מה שאני רוצה להגיד פה על משה רבינו. משה רבינו הוא נציג של הדעת. נציג של הדעת, הוא הופעה של הדעת. כמו שאני מתאר את זה מפורש באורות הקודש. וגם בשבת ב'. אני מדבר הרבה על זה שמשה הוא דעת. הוא דעת עליון, דעת תחתון, לא משנה כרגע. כן, משה הוא דעת. אבל בכל זאת, לכן זה מה של הטיעון, כן נגיד הצד הלימודי. נגיד הצד הלימודי זה לא חייב דווקא כמובן הלמדני. זה הרבה יותר מזה. גם. עכשיו היינו הרב שכל העולם התורה. אבל הוא גם שייך לעולמות עדינים והצילים של דעת יולקים. הוא גם שייך לנבואה של הספקה, של הספקה מהירה. ובכל זאת, יש עוד מקום אחד שצריך, עוד שתי מקומות שאני לא מדבר על משה. רואים, אני אראה לך עוד נקודה אחת, ששוב, קשור לנקודה שעכשיו דיברנו, של ההבדל בין שיר לבין שיח, שמשה אפילו בעצמו, באישיות שלו, היה בו חסרונות בנקודה הזאת. זאת אומרת שהוא היה כך טוב, שם משכמו ומעלה, הוא היה כמו מלאך, אבל משם ולמטה, הוא היה כמו בן אדם. זאת אומרת, אני זוכר, יש סוגיות, אפשר לדבר עליהן הרבה, על ההבדל בין האור של משה לבין האור של דוגמה של האדם הראשון. אצל משה, עדיין זה הבחינה של אור עליון בא ומתיישב על החיים. אז משה בעצם הקדוש וטהור, לא משנה, והגיע למדרגות מאוד גבוהות, אבל זה עדיין היה הבחינה כזאת. שחלקים מהאישיות שלו היו עליונים מאוד, קדושים. משה רבנו לא היה בוחת, אבל הוא לא נשמה של טוב ורע מורד ביחד. הוא לא נשמה של בעל תשובה. נשמה של קדושה עליונה מאוד. אבל למרות זאת הוא היה בו, זה די נשאר בגדר של דמות אנושית. עכשיו זה קשור למה שכתוב פה, זאת אומרת, האבות משמיל צד הטבעי, זה אותו צד שמשה בא להשפיע עליו. אבל הם היו הצד, הצד הטבעי. אני אגיד את זה בצורה כזאת, הוא מאוד מנסה בכל זאת לנסות להגדיר את ההבדל. אני רוצה להביא אז מוסר קודש, רגע, לפני שאתה הולך. אז יש קודם כל מוסר קודש, ב' יש גם אותו קודש, ב', זהו, תביא א' וב', בסדר, אם אתה מביא, אז תביא, לא, ג' וב'. עושה הקודש שקוף על ג' אתכם להסתכל לגע אחת עושה הקודש שקוף על ג' אז הוא אומר ככה, שווים אנו מושגי הטבע גם מובן הרוחני, וזו היא תפרטן. הרוחניות, המוסר, השקיקה האלוקית, כשהיא מוכחת בתור חטיבה הטבעית, הרי היא מארגנת את האדם, העולם והחיים במרחש של עושר עליון, משגב, אידיאלי, עולם הולך ומתעקם מלכות שדיים. זאת אומרת, גם המוסר, גם הרוחניות, הכל צריך להיות טבעי. וזה בעצם הדבר, אני למדנו את זה עם השיעור א', זאת שאת ההבדל בין בין כביכול טענה דתית לבין טענה טבעית. בערך גם פה אותו דבר, לא טוב. בקיצור, מה שחשוב פה זה הנקודה הזו ש... בוא נקרא את המשך. מי זה לא ישתוקק לזה שהטוב הצדק טבע קנוי בכל נפש? מי זה לא ישאף שעוד החיים העליונים בעוד רוחנתם, סיגוב מציאותם יהיו מוגדים בעוצם הטבעיות שלנו? מי לא ידע שניצחון הטוב החיים על הרע והמוות מוכז בקביעות של הטוב החיים בתוכיות הטבע המסודרת האיתנה? בתוך המושג של הטבע מבינים אנו כבר את מהי עבודה אלוקית, מהו חובתו של, מהי חובתה של תורה, וכמעט המודע כמה עולם צריך מפה. בעצם הוא אומר שמה שאנחנו שופים, שופים לזה ש... למה? שהתורה תהיה לגמרי טבעית. לא, אתם יודעים, הוא לא מתכוון להגיד ששכל זה לא דבר טבעי. שכל זה גם דבר טבעי, זה משמע שם על השיר. השיר הוא ודאי דבר טבעי. אבל השיר בכל זאת, יש בו צד אציל. לא אריסטוקרטי, אלא אציל. אמרנו, אריסטוקרטי זה שזה דבר ממש זר. מה זר לבן אדם, אז זה לא אריסטוקרטי, זה אציל, זה פנימי לבן אדם. אבל בכל זאת, חלק מהאישיות מתנגד לזה. לא יודע אם הוא מתנגד, אבל זה לא בא ממנו. חלק מהאישיות הוא לא המקור של הדברים. המקור של הדברים זה השכל ולא הטבע. כן. האידיאל זה להגיע למצב כזה שבאמת כל הערכים התורניים יהיו טבעים לגמרי. לגמרי לגמרי. כן, זה מה שאומר פה שזה יהיה בתור חטיבת... הביטוי אומר ככה, זוהי תפארתנו. יש בזה קצת סתירה, מכיוון שכשאתה אומר תפארתנו, אתה מכן לומר שהתפארת זה התורה. ואת כאילו, כרגע התורה באה מלמעלה. אבל היא רוצה, ובוודאי שהשאיפה של התורה זה להגיע למצב כזה שזה יהיה הטבע עצמו, שלא יצטרכו ללמוד את זה, אלא אלו יהיו השאיפות של הבן אדם, אלו יהיו הצרכים של הבן אדם. מה שאדם צריך זה יהיה תורה, לא משהו אחר. לא נצטרך כי יכול ללמוד שבת מהשולחן ערוך או מהגמרא. מה שאני צריך ללמוד שבת זה מעצמה, מעצם הקיום של השבת, בעצם מהחיים שלנו, שבת והחיים זה יהיה דבר אחד. עכשיו מפה רואים שזה לא ככה, אתם רואים, מהפסקה הזאת רואים, בפרק הזה רואים שכרגע זה לא ככה, זה אידיאל, זה אידיאל, זה יהיה לעתיד לבוא. אתה אומר, מי זה לא ישתקק שיהיה הטוב והצדק, טבע קנוי בכל נפש? לא יצטרכו ללמד תורה, הכל יהיה בפנים. הכל יצלח בתוך האישיות, כן? הוא אומר זה קשור לניצחון על המוות, בגלל שזה כאן שהגוף והנשמה הם יהיו זהים לגמרי. ומה שיהיה טוב לנשמה יהיה טוב גם למוות. זה אותו דבר בדיוק. היום זה לא ככה. היום יש פער בין הנשמה לבין הגוף. יכול להיות שהגוף מאוד רוצה את הנשמה, יכול להיות שיש פה אהבה גדולה בין שניים. אבל זה עדיין לא טבעי באופן מוחלט. משהו גם בפסקה הבאה. אנחנו ניקח מן הטבע את העוז שלה, את ההתעניותה, את הסדר המדויק שלה, את התמדתה. זה לכאורה מה שיש בטבע. איתנות, אינסטינקטים, יצרים. הם לא מוסריים במהותם. הם יכולים לשמש את המוסר. גם יכול להשתמש בגוף של מוסר, לא יכול לנהל את היצרים ואת האבות שלו כמו שצריך. אבל הם עצמם הם פראים מאוד, הם פראים מאוד, חסרי שליטה, חסרי... זה מה שמר, פעם כך מהטבע את העוז שלה, את ההתעניותה, את הסדר מדויק שלה, אני חושב את זה יותר הטבעיות, אבל כך מהטבעיות את העוז שלה, את ההתעניותה, את הסדר מדויק שלה, את התמדתה ושקידתה, מתינותה, מעוז העמדה בטוחה מתגלה בחזונותיה לגבי עצמה, אבל להשתחרר מעברונה, מפרעותה, מחרחותה העבדותית, מכיוון שכרגע הטבע הוא... אין לו תבונה. אין לו, הוא בנוי המון מתוך הכרחים, מתוך אינסטינקטים. כן? טוב, איך? יש לנו כך, הצד הגופני, המטובליזם הגופני, בכלל אנחנו לא נשכח בכלל לדבר כרגע על מוסר שם. זאת אומרת, אם אדם אוכל חזיר, שלא יצפה מזה שהגוף שלו יקיר את זה. שטוב, כל הגוף שלו יתמלא מפריחה, שוכל משהו לא בריא. למה לא? מכיוון שהגוף בכלל לא שייך למוסר. היצרים שייכים למוסר, אבל הם צריכים, אבל הם, לא, אבל הם עדיין לא מוסרים בעצמם. אפשר לקדש אותם. יש לנו בעצם שלוש מדרגות השכל, ועולמות רגשיים שיכולים להתלוות לשכל, שיכולים להכיר את הגודל האלוקי, ואז יש לנו את היצרים שהם, אפשר לקדש אותם, למרות שהם עדיין עצמם לא מספיק שלמים. ויש את הגוף שבכלל לא שייך לדבר עליו. בעצם כאן מדובר על מין אידיאל כזה, שגם הטבע הגופני, אולי גם היצרים בוודאי, כולם יהיו שייכים לקודש, כולם יהיו שייכים, כן, לגדלות אלוקית. הם כולם שייכים לקודש, כולם שייכים לגדלות אלוקית. לא רק כביכול השכל והרצון, אולי רגשות העליונים שבתוך האדם. טוב, זהו, זה מקום אחד. אחר כך יש באורות הקודש בעמוד תף צדי ג' א', אין שום סיבה שהטוב יהיה מוטל בספק ושאדם יהיה מורה בו גם רע. עכשיו, אתה מקווה להגיד את הנקודה הזאת שחסר את התודעה ואת התבונה.
אני בא להגיד ככה, אני בא להגיד שגם כשאדם נמצא במקום, כן, גם מקום מלא נחת וזה, בכל זאת צד לזה, אתה מתקדם, צועד כיוון.
כן, בסדר, אבל זה לא קשור, בסדר, זה מה שמעת לך, זה מדי מה שמעת, זה לא קשור לזה שיש בתוך האדם רע. יכול להיות שבאדם אין רע, למה שיהיה בתוכו רע? ותהיה בתוכו רק טוב. והוא ינוע, יש חלוקה כזאת אצל הרב, אני חושב שחלוקה, אני חושב שזה נכון, שיש לו, לפעמים משתמש ביטוי השלמה, לפעמים משתמש ביטוי השתלמות. אחד מהם מתאר מצב שבו אדם נלחם ברע. מצב שבו אדם נלחם ברע, אז זה לא מצב אידיאלי. גם אני בעד החופש ובעד בעד התבונה, בעד זה שאדם הוא אמור ליצור את התהליכים שבתוכו, גם אם זה ככה, לא חייבים לומד שיהיה בתוך האדם רע. והמצב היותר אידיאלי זה שלא יהיה בתוך האדם רע, ובכל זאת יהיה בו התעלות. אז זה מה שהוא כותב בעוד התשובה, הפרק הזה, נכון, שצריך להפוך את הדבר הקטן לדבר גדול. בתחילת פרק י' לצורות התשובה. אז זה בערך, זה הנקודה הזאת, פה בסדר, אז כל מה שאתה אומר, זה יכול בתוך הטוב עצמו. לא חייב להיות, אם אדם ראשון היה חוטא, והיה מגיע שאל גן עדן, גם כן, אז שם לא עובדה ולשום רע. בסדר, אז לא מתוך מאבקים עם הרע. אז לכן, יכול להיות שתמיד ישיר בשיח. ותמיד גם במדרגה של שיח, יכול להיות שיהיה עדיין בחינה של שיר. אבל לא בתור בחינה של מאבק עם הרע. אלא בתור תודעה שכל זה עסוקה בלגדול. יש כזה ביטוי, איך שם מסביר את זה, גדל אלוקים חי, את השיר הזה, את המזמור הזה. יש טיוני, יש איגרת של צודה, שהוא כותב למישהו שלא נגד השיר גדל אלוקים חי. אצל ה... היה לזה קונוטציה שלילית. שכביכול שהם, יודע, במזרח, בגרמניה היו שרים את השיר הזה. כאילו היה מייצג חברה שהיא לא כל כך מאמינה, אבל צריכה להתעסק בערך, כאילו, ביוד גימל עיקרים. ובכל זה הוא אומר שצריך לשיר אדון עולם. סתם זה מעניין שכך מדבר על זה, כתב על זה. שאדון עולם זה משהו פנימי. אבל הרב יצל ואולי תריה הוא מסביר מאוד יפה את יגדל. ואז יש שם, הוא הופך את זה, סתם, זה מאוד פנימי. זה שיר מאוד פנימי. ויש שם את ה... אחד הדברים שמופיע שם ביגדל, זה... מה זה יגדל אלוקים חי? זה מסביר שם שאנחנו יכולים לגדל את הקדוש ברוך הוא. יגדל אלוקים חי. ויגדל אלוקים חי זה נעשה בתוך הדעת. יש לעם ישראל סגולה שהיא לגדל את אלוקים עצמו. וזה על ידי תוספת הדעת. זאת אומרת, אומר שהברכה היסודית של עם ישראל זה תוספת הדעת. יכול להיות כל הזמן לברך ולגדל את המציאות. זה כאן לגדל את הקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת, זה כאילו האידיאל שצריך להיות. אין שום סיבה שאדם יהיה בתוכו רע. הוא יכול להיות כולו קדוש. ויש בתוכו דעת אלוקים, יש בתוכו כוח של גידול והצמחה. זהו, עכשיו אומר כך, שלוש מדרגות הן, שהשלמות הפרטית והכלים לסיים וכלבות להיות מבוססות עליהן. השיבה על הטבע, על המוסר האנושי, אנושי ועל יסוד האומה. אז לא אמרנו מי, זה קשור משהו. דברנו על זה משיעור על יום שישי, זאת אומרת, אצל רב, אין עניין שהתורה תהיה מחוץ לטבע. ותיתן לבן אדם התנהגות. לא, הטבע עצמו הוא אלוקי. לא צריך לבוא, קודם כל ביטול ואחרי זה המשכה. אלא אפשר ישר להגיע ל... החיים עצמם הם אלוקיים, כן? קשור הרבה להבדל, מה שמעתי קודם, להבדל בין שאיפות דתיות לבין שאיפות של חיים. שאיפות דתיות זה שאיפות שיש להם איזשהו משהו בעייתי עם החיים. החיים הם, יש להם פר... הם מסובכים במהותם. ואנחנו צריכים להגיע לאיזה משהו מעבר לחיים, בדרך כלל זה על ידי תהליכים, כאילו תהליכים מטאפיזיים, פרדוקסליים כאלו, שמעבר אליהם. זה שאיפה דתית. שאיפה, עם ישראל דיבר על חיים, חיים עמוקים. אין עולם הבא בתורה, יש חיים, בחר אותו בחיים. חיים זה ודאי עם הנשמה, חיים זה ודאי עם עולם הבא. לא, לכן, לכן זה משמע פה, שצריך לשוב אל הטבע. למה לבטל את הטבע ואז למשוך לפה איזשהו מין אלוקות, לא יודע, אלטרנטיבית, אלוקות כאילו מלאכותית. יש לך את הטבע עצמו, צריך לשוב אל הטבע. צריך לשוב אל המוסר האנושי גם כן. יכול להיות שצריך לתקן את המוסר האנושי. אבל ביסודו הוא אלוקי. בסדר, אדם קלקל אותו, אז תתקן אותו. אל תחליף אותו במשהו אחר. כן? אלא, גם ביסוד הוא מעטות, לא משנה, נדלג את זה. הוא אומר שהקדושה העליונה חלה דווקא לגבי שלושתן, כי הרב אומר שהקדושה העליונה זה קדושה של תוך הטבע עצמו. וכן הרב, יש לו פרקים שמי שמדבר על זה, שצריך להיזהר מאוד מדוגמה מעיפות. למה? מה יש? מכיוון שעולמות האוכלים שלנו לא יכולים לחיות מחוץ לחיים עצמם. אם החיים עצמם הם חלשים ופגועים, אז איך אנחנו אוכלים יוכל לאכול את זה? כן? איך אפשר, אם אדם הוא עייף, איך אפשר שהתורה תהיה איתו? אז זה מה שרוצה גם פה. טוב, עכשיו אני אקח, עבודה אלוקית יותר עליונה, יותר שהיא מקושרת ישר אל הטבע. כן? נתחלה קדושה עליונה זו על ידי זוהמת האדם ששחית את פולחן הטבע ועשותה אותה מפלצת אלילית. כל מה שצריך להיות בסיס איתן לאידיאל שאני אקרן. יש דבר אחד שהוא משותף לעולם, אם אנחנו נשאל ככה, למה עם ישראל יותר שח? לעולם אלילי או לעולם הדתי? אז עם ישראל יותר שח לעולם אלילי. למה? שעולם אלילי זה עולם שרצה את החיים. רצה, מה עולם אלילי רצה? וכולם מסכים לזה שחיים אפורים זה דבר לא נעים. לא כדאי לחיות חיים אפורים. וגם אלילי אמר, בוא נעמיק את החיים. בוא נשחרר אותם. בוא נחשוף את העומקים שבתוכם. כשאני אעמיק את החיים ושחרר אותם וחשוף את העומקים שבתוכם, אז החיים, אז הכל יצא אל הפועל. כל הכוחות שלי, הרגשות שלי, הדמיונות שלי, המחשבות שלי, הכל יהיה הרבה יותר אז, עמוק, בהיר, ברור. כן? זה השאיפה. זה בעצם השאיפה של מושג כמו חגים, לא, של אירועים גדולים, שבו אדם משתחרר מהחיים האפורים. אבל אז זה היה היסוד של ה... ועוד דבר אחד שגם, שעולם אלילי גם אמר שהאדם והחיים הם בעצם שולבים לך בתוך השני. אז ככל שאני יותר ככל שאני יותר אפתח את עצמי ואפתח את עצמי ואחשוף את עצמי, אני יותר יהיה מסוגל להשיג את את המציאות עצמה גם כן. הם זיהו בין החיים עצמם והמציאות כדבר אחד. ככל שיותר נעמיק את הכל, המציאות יותר תתגלה, יותר תחשף. לכן השירה הייתה מאוד מקובלת בעולם העתיק, שהיא כביכול המדע שעסוק בשלושת הדברים שתיארנו אותם, בחיים, בנו ובמציאות עצמה. עכשיו, מה יצא מזה? מה שיצא מתוך הדבר הזה, זה בעצם אכזריות מאוד גדולה. שכשאדם פותח את עצמו וחושף את עצמו, אז יוצא לפועל כל העומקים השלילים שבתוכו יוצאים אל הפועל. הספרתי זה שקראתי איזשהו מאמר על האמא של אלכסנדר הקדום, שהוא עצמו היה אדם אכזרי גם כן, בתור אחד ששלט על כל העולם, עדיין לא בא בקלות. זה בא על ידי מלחמות ואכזריות מלחמות, אכזריות וכעס, כן, לא היה אדם עציל, היה אדם אגרסיבי. עוד שהיה לו, אתם יודעים, שהיה לו רב, מורה, היה לו מורה פילוסוף. סוקרטס המורה שלו, לא סוקרטס, אריסטו המורה שלו. אבל בכל זאת הוא היה אדם אלים, היה אדם אכזר. אי אפשר לנצח עולם שלם, אתה לא אכזר. אבא שלו היה עוד יותר אכזר. אבל אפילו אבא שלו קיבל התקף לב מאמא שלו, שהיא הייתה אישה מאוד מאוד אכזרית. וזה היה יצא לפועל בעיקר בפולחן, היא הייתה עובדת את האל, את מה שנקרא אל, את הדיוניסוס, כן, משהו. ושם היה פולחן של, היו מגיעים לאקסטזיות עמוקות ולחשיפה של העומק הזה, הם חיית את החיים בעומקים מאוד גדולים. הכל היה משוחרר שם. ואם באקסטזות האלה הם היו קוראים את התינוקות. הם לוקחים תינוקות שהם קוראים אותם לגזרים, את האיברים שהם חותכים. וזה אפילו אבא שלו, הוא לא יכול לסבול. אין לו כזאת אכזריות. אז אני אומר, כל זה אומר, שזה, תבינו למה, על איזה רקע הנצרות צמחה. הנצרות צמחה על רקע הזה, על זה שאנשים הרגישו בהתפתחות המוסרית שלהם, הרגישו שיש פה משהו לא בסדר. אז העולם האלילי הוא עולם שחושף את החיים. נותן לחיים לצאת אל הפועל במילואם. הבעיה שלו זה שהוא מלא אכזריות. היה מלא רשם, מלא... יכול להיות שאנשים יותר היו חשופים, יותר היו רעים וקשים. והדתות הן בעצם באו וצמחו כאלטרנטיבה לדבר הזה. אלטרנטיבה לדבר הזה שבעצם רצו ליצור משהו כבכל כללי יותר, עמוק יותר, עדין יותר. כן? עכשיו, אז יש בזה משהו מוצדק, שבעצם האלוהות באה והכניסה מרחבים גדולים למציאות. הדתות, סליחה. מציאות מרחבים גדולים למציאות, כן. אבל החיסרון הדבר היה שבעצם זה היה פחות חי, נכון? זה בא לחשבון החיים. אם השעולם האלילי היה חי מאוד, ולכן כך הוא היה נראה, אכזרי מאוד, העולם הדתי כיכול בא להגיד בדיוק הפוך, פחות נחיה, יותר נשכיל, יותר נשאוף את דברים בחוץ לנו. עכשיו, אז זה מה שאני רוצה להגיד פה, שהעבודה הזו, הפולחן האלילי הרס. את מה הוא הרס? את הטבע. למה הוא הרס את הטבע? כי שהוא היה מאוד אהב לאכול את הטבע. הוא מאוד האמין בטבע ושחרר את הטבע. אבל מה שהוא הציג בתוכו, זה היה רשע ואכזריות. כשאתה מאמין במשהו, אתה חושף אותו ואתה מציג רשע ואכזריות, אתה מקלקל אותו. נכון, זה מה שהוא הציג פה, שעבודה אלוקית היא יותר עליונה, אז רק את העבודה אלוקית היא יותר עליונה. קודם כל, במתחללה קדושה עליונה זו על ידי זוהמת האדם, זה דבר נורא. שאתה כאילו לקח את הטבע, שהוא בא לידי ביטוי באקסטזות, בהתלהבות, בשחרור היותר גדול שלו, במקום להפך למשהו עליון, כשאדם חי את החיים האפורים שלו, אז אני יודע שהוא קטן. אבל כשהוא חי חיים עשירים ועמוקים, חיים ישרים עמוקים, בכלל זה היית מצפה שיצא פה חגים, ושמחה, ועומק, וגודל. לא, דווקא אז יצא הזמן הכי קשה, זה היה הדבר הכי נורא ביום. שאז כל האכזריות ברשע יצאה לפעול. אז זה מה שרוצה להגיד פה, שהאדם קלקל את הטבע. כל שהטבע יהיה הפסגה של החיים, הטבע נפח לאויב יותר גדול של המוסר והצדק. כן, לכן אומרת, בסדלה נפלא צלילית. במקום שהיה צריך להיות בסיס איתן, אידיאלית עליונה. עוד פעם רואים פה מפורש, שרב אצל הרב אומר שהטבע הוא לא כדי שהוא לא הפוך מהעולם הרוחני, אלא הוא בעצם הדבר שהכי בא לבטא את העולם הרוחני. הוא אמור להיות הבסיס של הכל. וזה בעצם, זה מה שאמרתי קודם, לאיזה שפה יותר דומה הנבואה. האם הנבואה יותר דומה לעולם הדתי, או שיותר דומה לעולם האלילי. בעיקרון הנבואה יותר דומה לעולם האלילי. מכיוון שגם הנבואה מאמינה בזה שצריך לתת לחיים את החופש יותר גדול שלהם. אבל ככה מסביר את זה הרב באיגרת שיני ט', אני חושב. באיגרת שיני ט'. כן, שאברהם, כל עקידת יצחק, מה זה עבודת המולך? עבודת המולך זה שבאו, נכון, אורים. גם כן הגיעו בתוך כדי אקסטזות נוראיות, הגיעו למצב זה שהם כל כך את הילד שלהם, ועשו אותו המחבטים כאלו של אש. כן, ולשרוף אותם, כן, וזה, בכלל לא מרגישים את זה. גם, הרב כותב שזה כמובן למה הם עשו את זה, הם עשו את זה שאתה חי את החיים בכל הגודל שלהם, אז הכל מאבד את ערכו, חוץ מהגודל של החיים. לכן, הנה, הילד דבר שהכי אהוב לבן אדם, שהכי יקר לבן אדם, כשהוא חושף את העומקים שלו, אז הכל בטל. זה אפילו הילד הקטן, אפילו רחמי ההורים, על הילד הקטן מאבד את ערכו מול העושר העצום של החיים שאדם יכול לחיות אותם. כן, וזה היה כל העניין של החגים האלו, זה היה כל העניין של החגים ושל ה... זה אותו דבר גם קדשות, קדשות זה אותו דבר גם כן. כן, היו מגיעים תוך כדי הדבר הזה, לזונות ולתוך כדי, היו מגיעים כאילו לאקסטזות גדולות מאוד. זאת אומרת, ככל שאדם יותר שוחרר, הוא יותר חזרי. מכאן שהכל היה בטל מול העושר הגדול הזה של המציאות. אז הוא אומר שעקידת יצחק בעצם באה לתקן את הדבר הזה. יש שתי אלטרנטיבות, או חיים קרים, כמו שהדתות יצרו, או חיים אקסטזיים, כמו שהעולם האלילי עשה, ואז אכזרי מאוד. יכול להיות גם העולם הדתי היה בסוף אכזרי, לא משנה כרגע. מה שהנבואה באה להראות, מה שעקידת יצחק באה להראות, שאדם יכול לחיות חיים במלוא העושר והעומק שלהם בלי להיות אכזרי ורשע. בלי לרוץ. את אותה תביעה שיש לעולם האלילי, שכשאני חי את הגודל בכל העושר שלו, כל בטל מבוטל כפיו, אז יש את זה גם לאברהם. אברהם ככה מסביר את זה בכל העקידה, היה ברור כל הזמן שיצחק חי. הוא לא איבד לרגע אחד את השפיות שלו ביחס לאהבת האב לבן, ולא את השפיות שלו ביחס לכבוד של בן אדם ביחס לעצמו. כל הדברים האנושיים הבסיסיים המהותיים ביותר נשמרו כל הזמן. הוא לא יודע איך זה בדיוק הולך להיות. שהייתה לו את התחושה הזאת שהכל בטל מותר מול הגודל האלוקי. והיה ברור לו דבר אחד, וזה שזה הולך להיות חי. והנפקמינה הייתה זה שלעולם הזוגות הקטנות לא איבדו את ערכם. וזה מה שאומר פה, מה שאומר, פה כבר קודם אומר, זה כן, או גם פה, שצריך לחזור אל הטבע. לא יכול להיות שהאלוקות היא באה על חשבון הטבע. לכן הרב הוא נגד, הוא באופן מוחלט, לתפיסות דתיות, תורניות, שבאות להגיד, מה שאנחנו רואים זה בניגוד הטבע. בוא ונעמיד עולם שכלי במקום עולם רגשי, נוהב עם השכל, נקיים משפחה עם השכל, נעשה דברים מתוך, לא, הדבר הזה, זה חורבן, זה מכיל מחלות נפש, זה מכיל אמירה שכאילו הקדוש הוא ברא פה איזה משהו שבמותו הוא שלילי ואין בו אלוקות, אין בו אלוקות, שבעצם זה הדבר הכי טוב שקדוש הוא נתן לעולם, זה את החיים האלוקים. אז לכן, זה כל כך חשוב לרב הנקודה הזאת, כן, שלא יכול להיות, לכן עם ישראל תמיד דיבר, לכן עם ישראל יותר דומה לעולם האלילי, שבא לדבר על שירה, בניגוד לשירה האלילית, של אקסטאזה, שמלאה רשע, העולם הישראלי בעצם בא לתאר, חיים, אבל חיים אלוקיים, חיים שהם לא, גם כן יכול להיות שיש לנו את אותה תחושה שהכל בטלו מבוטל מול הגודל האלוקי, אבל כשאני מבטל את הכל לפני הגודל האלוקי, ברור לי שרק חיים יותר דומה. פשוט פעם, לא שאני אמשוך עם פה משכה על טבעית ואני אביא את המבנה פה משהו חדש, אלא לא, הדבר עצמו יואר באור ויותר גדול. זה מה שאתה לא שומע פה. טוב, זה איך לשמר פה, זה עכשיו, אני רוצה לסיים פה, רק איש פירת מאב וכתב פה, אז יארה ילעה, אדם הראשון, היא כוללת מידה עליונה הזו. זאת אומרת, אז תעשה את זה אחת, שרואים פה, שיש פה כביכול שתי מדרגות, אחת, אידיאלית מאוד של תקופת, של משה, הייתי אומר ככה, זה מה שהוא תיאור אותה קודם, כאילו מתוך הלב, מתוך ההם תשמע את הלב, זה הייתה כאילו מדרגה של משה. והמדרגה שהוא בעצם, כאילו ההם זה המדרגה של אדם הראשון. ומשהו כאילו יצא נגדו, זה המדרגה של משה. לכן הוא אומר פה, זה הרי ליד אדם הראשון, הוא כולל את מידה עיונה זו. של מה? שבעצם בוא ניתן לחיים את מלוא השחרור שלהם. מלוא התוקף ומלוא העומק שלהם. הכל יהיה הכי חי והכי זוהר והכי עמוק והכי מפואר שיכול להיות, כן? ולא זה שלא יצא מפה רע, אלא יצא מפה טוב. נכון שתהיה תחושת הביטול, נכון שתהיה תחושה של, זה נכון, אבל מי אמר שכשאדם מבטל את עצמו לפני המהות של החיים, אז הוא מת. כשאדם מבטל את עצמו מול המהות של החיים, הוא חי יותר, לא פחות. יש שם ביטוי שאדם צריך לבטל את החיים מול משהו יותר יקר מחיים. מה שיותר יקר מחיים זה לא מחוץ לחיים, אלא זה החיים, זה המהות של החיים. אז זה מה שאומר, וזה היה לאדם ראשון, כל מידה עיונה הזו, הולד למעלה מספקה, הולד מפורש, למעלה מספקה, ונראה, שמעת משה רבנו, לעבדה לשמוע בגן עדן, וזה עושים הכי מיליון לכל מצר חיים, ולא לדעת כלל משום רע. ושאיף שהכלל שיהיה בעולם החומי והרוחני השלם כל כך נעשה ידי יוצר כל שום דבר רע, רק לכל ביתו וזנוע הוא אך טוב. וזה העסק בפרק שירה. גם בעסק בפרק שירה זה כזאת סגולה גדולה, וכן שהיא בעצם באה לתאר את התקופה הזאת של אדם הראשון. העסק בפרק שירה הוא היסוד של התשובה אל הטבע. זוהי התשובה התחתונה שהיא עליונה. אתם יודעים, פעם המציא, ככה המציא מספר שהוא בכלל שאלתי אותו בשיעור, שהוא אומר זה שהוא פעם שאל את המציא, יש באורות התשובה, נכון, כאילו הפרק הראשון, דבר זה שיש תשובה, נכון, תשובה אלא אופנית. אז יש סף כזה שמסביר את זה, את אורות התשובה, זה אומר שם שכן, צריך להיות בריא, זה תשובה גופנית. עכשיו מישהו מכיר את הכתיבה של הרב, אז נגיד שהרב היה צריך לכתוב כזה דבר, שאתה יודע שאתה בקיר ראשון זה הרב צריך כתב בעצמו. רק המציאו את הרח את זה, אבל יש מכיר את הדתים, יש מכיר את הרב, לעולם לא יכול להגיד כזה משפט מצחיק, לא יכול להיות, שכאילו הפרק הראשון, הסעיף הראשון של אורות התשובה יהיה עסוק בלהיות טבעוני. יכול להיות זה דבר גדול מאוד אחרי, יכול להיות, זה לא נושא כרגע. אם כבר הייתי כותב את זה, הייתי מכין את זה בפרק י"ד, זה פרק שעסוק בפרטי פרטים, שהייתי לכתוב איזה סעיף כזה, לקראת סוף הפרק הייתי סיים את הסעיף. וזה מאוד חשוב, אבל בואי נפוס את הפרופורציות הנכונות, זה לא מתאים להתחיל את התשובה. לכן, השאלה הראשונה היא, זה מה הכוונה היא, מה הכוונה שצריך לעשות תשובה בפנית? מה הכוונה שצריך לעשות תשובה בפנית? מה הכוונה? אז אני רוצה לומר להביא את המשפט הזה, זה התשובה התחתונה שהיא העליונה. זה אמיתי שהוא אמר שם. ואז הוא אומר שהוא לא הבין את זה. אחרי הרבה שנים ככה הוא הבין את זה, וזה הנקודה שכמו שכתוב פה, שבעצם זה חלק זה מתאים מאוד לראות את התשובה. גם פה הוא קורא לזה התשובה העליונה. התשובה העליונה, התשובה הכי גבוהה שקיימת. אז איתה מתאים לפתוח את אורות הקודש, את אורות התשובה. כן, ומהי התשובה העליונה הזאת? כי התשובה העליונה הזאת היא זה שהחיים צריכים להיות אלוקים. שהחיים אלוקים זה לא כאן שצריך לאכול לחם מלא. שוב פעמים, יכול להיות זה נכון, אבל זה לא הנקודה בכלל. הנקודה היא, הנקודה שכשהחיים הם אלוקים, זה אומר את מה שעולם הגידי אמר. שבוא וניתן לחיים את... כך יש גם כן פרקים שם מדבר, זה שאחד הדברים שעולם הגידי מאוד מתנגד לדתות. זה בנקודה הזאת זה שלא יכול להיות. ואומר הרב סטנה נוכל, לא יכול להיות שכשאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה נעשה עלוב נפש, אתה נעשה, קודם היית עשיר ומלא עומק, ועכשיו אתה נעשה לכלום כזה, כלום כזה, שמתעסק בחד. איפה כל הריבוי ואושר של החיים? אז הרב אומר שזה נכון, זה טענה אמיתית. זה בעצם התשובה העליונה. התשובה העליונה ודאי אומרת, זה התשובה אל הטבע. שהוא קרא זה שם, יכול להיות, זאת אומרת שהטבע עצמו באמת הדבר הכי עשיר שיכול להיות. אין שום שפה לא יכולה לתאר את מה שהטבע יכול לתאר. שום שפה, מכאן, כן. כאילו שהוא כל כך מופלא. הטבע זה הכוון כאן, זה לא רק הטבע שמחוץ, זה גם הטבע שמתוכן, כן? כשמחובר ביחד. אז אדם והמציאות מקרינה עומק ואושר אדיר. זה נקרא הישג, זה הכוון כאן שכל חיה אומרת איזה פסוק. הפסוקים, כתבתם את דוד המלך, זה לא יודע, מישהו אחר, זה נביא אחר, זה לא החיה אמרה את זה. אבל זה נקרא לחיות את העולם בצורה של שירה. שאתה רואה איך שהמציאות עצמה והאדם, זאת אומרת האדם, החיים והמציאות, זה דבר אחד. אז הכל מדבר. הכל מדבר, הכל. זה נקרא עסק בפרק שירה. עכשיו, היא באמת, זו התשובה לטבע. שבאמת היא נמוכה, למה היא נמוכה? כי זה הדבר הכי פשוט שיכול, זה לחיות. אבל זה בעצם הדבר הכי עמוק שיכול, ושעד היום אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. עד היום אנחנו לא יודעים איך לחיות. אנחנו יודעים להיות הרבה דברים, לא איך לחיות. כן, ולכן אומרת, זאת התשובה התחתונה שהיא עליונה. עולה למעלה מכל קינת עם. היא רק אומרת את האדם מתורה חנאלה. זאת אומרת, לא רק זה שעמים לא ילחמו אחד עם השני במדרגה כזאת, אלא גם האדם, זה כבר לא מדבר על האדם מול החיה, אלא האדם הוא האח הגדול של החיה. משהו שיכול להיות שגם החיה תוכל לדבר, נכון? יכול להיות שגם החיות יוכלו לדבר, האדם הרחבה דיבר עם הנחש. יכול להיות שזאת אומרת, כן. הכל יהיה נוער באור של החיים האנושיים, באור של החיים שנמצא למלוקים. הכל יהיה חי, הכל יהיה... מה שהיה לנו היום פה זה מין עולם כזה, לא יודע, מוזר כזה. זהו, וזה שונה מהדרגה של התורה שלנו. כל זה היה בשביל להסביר את ה... זהו, עכשיו, אם ניקח עוד אחד את זוג הלאומות. זוג הלאומות. ועוד אף כותב שהאבות משפיעים על הצד היחידי של כנסת ישראל. אז עכשיו יותר מובן מה זה הצד הטבעי של כנסת ישראל. הצד הטבעי של כנסת ישראל זה אומר שאברהם אבינו בא לתאר עולם אלילי, לא, כן, עולם חי, עולם של שירה, אבל לא עם קומה אחת עצרית ונמוכה, אלא עם כל מקומות שיש. ולא במובן של משהו אנוכי וקטן, אלא משהו עשיר ועמוק. זה אשר, כן, אבל אבות פה זה מה שכתוב באיגרת, מה שכתוב באיגרת, לא תחוש, שירה יוצאת. פשטות בגלל שהאמת ש... להראות שאתה יכול להיות בעל שירה ולא להיות רוצח. לא בעל שירה ולא להיות רוצח, ולא להיות נועף, לא להיות מפלצת. ולהיות... כן, אדם מציל כמו אברהם אבינו. שלמרות שהוא גם הוא חש את הנקודה שהכל בטל מול הגודל האלוקי. הוא חי את זה, הוא לא דיבר את זה. זה לא היה בשביל אמירה דתית, זה היה חיים שלו. הוא היה מוכן לבטל את הכל בשביל הדבר הזה, כל כך הוא היה חי את הדבר הזה. אבל המשפט הזה הוא לא עוקר חיים, הוא לא מקטין את החיים, הוא מצמצם אותם, אלא הוא משאיר אותם ראש יותר גדול. לכן היה ברור לו, זהו, לכן היה ברור, שנייה, לכן היה ברור לו, לכן היה ברור לו ש... ש, ש, ש הוא כתוב שם, נכון, שאלו אותו ה... כן, הוא אומר, הוא אומר, שאול לכם פעם אחרון, ואומר, הוא אומר שהוא תאורה להם, שאול לכם פעם, ונשוב אליכם, ונשוב אליכם. זאת אומרת, היה ברור לו שהם הולכים לחזור, שהוא ויצחק חוזרים. ככה הוא כותב, הוא לא יודע בדיוק איך. איך, אבל לכן לכל אורך הדרך, זה לא פגם את היסודות החיים והרגשים של האישיות שלו. אז זה הפשט שאומרים להשמיע את הצד התהי של כנסת ישראל. ומשה רבנו את הצד הלימודי. אתם יודעים, הצד הלימודי שבאנו חוזר, זה לא הצד הלימודי במובן הנמוך של המושג. זאת אומרת שגם הוא חשוב, אלא הצד הלימודי במובן של נבואה של הספקלריה המהירה. אז למה זה קל לימודי? כשאדם צריך ללמוד איך לחיות. מאוד הכרחיות. כך אני מבין את המשפט הזה. ורק שני אחד, והם מוזגים זה בזה, הם משפיעים זה על זה. זאת אומרת, שני הצדים פועלים אחד על השני. ועתיד לבוא זה יתחבר לגמרי, יתחבר לגמרי שם האבות, ויגלה משה בצורה כולה מכל, כן, אצל משה יתגלה איך זה מחובר ביחד. זה חיים, זה כמו שיר ושיח ביחד. מצד אחד שיר, מצד אחד שיח, מצד אחד חיים, מצד שני דעת ותבונה. הוא אומר, אבל למה לראש ינסה הצד הטבעי של כנסת ישראל? התברר שהצד הטבעי, שזה כאילו זיהר הילד אדם הראשון, יש שהוא דפיל יותר גדול. יותר גדול. זה קשור לזה, של השאלה שהרב מדבר עליה בכמה קוד מושג קודש. מושג קודש וזה, יש לנו את זה פה. מה יותר גדול? שמה שישראל שקדם לעולם, או התורה שקדמה לעולם? אז... אצל הרב, התורה שקדמה לעולם יותר גדולה. זה אחד המקומות, למשל, זה עמוד קופה מתחיל, מושא הקודש. הוא אומר, אם לבבי אסירך ויחפש מוחי, כן? מחשבתם שישראל הקודמת לכל. תראי, בראשית עוז מקורה על כל אותיותיה של התורה, משמע שהיא קודמת לתורה. אותיותיה של התורה זה גם כמדרגות מאוד גבוהות של התורה. מחשבתם שישראל היא קודמת אפילו לתורה.
ישראל יותר מהתורה.
כן, כתוב פה. מחשבתם שישראל קודמת לכל. תראי, בראשית עוז מקורה על כל אותיותיה של התורה. רגיד זה מפרש במשך. אין עם כלבי יקום וקרים וכנסה. מי פותח את קברותיכם, אמין, ואת קברותיכם אל אדמת הקודש. עניין של אותיותיה של תורה, מי שמכיר את נפש החיים של המתקים, בשער ד' הוא מדבר הרבה על האותיות של התורה. זה כאילו שורשי התורה. אז עם ישראל קודם לשורשי התורה. מת אתכם על אדמת ישראל, ותתי חוכי בכם, וחייתי לשווה, אם נתון לשווה, תורה נתתי לכם, חייתי חיים נתון לכם. אז זהו, התורה זה לא רק כמובן הקטן של התורה, התורה זה כמובן הכי עשיר שלה. מה שמיוחד בתורה זה שהיא באה מלמעלה. היא אומרת לאדם איך לחיות. עכשיו, יכול להיות שאין ברירה. יכול להיות שאין ברירה, אבל... וזה מה שהרב אומר, שאי אפשר, העולם לא יכול להתקיים בלי תורה. אז כאילו, כאילו שהוא הקדים את התורה. כשהוא הקדים את התורה, זה אומר שהיה צריך לבוא מלמעלה וגיד לאדם איך לחיות. אז זהו קורא תורה. הוא נותן לכם חיים. חיים הכוונה כאן שזה טבעי עד הסוף. השפעת ישראל מקורה של תורה, תמצא את עצמה ומצאה את עצמה. ובמצאה את עצמה התנוצצו לפניה כל אותיותיה של תורה, תפאר את זיו החיים. לא, זהו, זה מה שרציתי, זה מה שרב רוצה להגיד גם פה, שגם פה, למה לראש ינסה הצד הטבעי של כנסת ישראל? עכשיו תם שישראל קודמת לכל. ויתראה להם כל איזשהו שורש, כל התורה כולה, וזה פורש. לפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה יתגלה כדי לעונג של חייה. טוב, זהו, כל פרק זה פרק מופלא בפני עצמו, אני לא מפרט את זה יותר. אבל מה שחשוב זה, זה השילוב הזה בין... בין יש לי הרבה מקורות על, 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 על נשמת ישראל והתורה. על ישראל והתורה. יש לראות הקודש, מושג קודש, קופנה הוא מדבר על זה. אז יש לי פה שבת 213 נראה לי זה על מרים, על בירה של מרים. אפשר אומר את זה, לא, זה לא על מרים. זה על רבידו בן גרים. מה קורה לאדם שלומד תורה, אבל הוא לא בא, זה לא בא מצד הקדושה הטבעית של המסר. טוב, שני. זהו, רגע, כל זה היה בתור הקדמה לפרק, מה שרציתי להסביר, יש פה שלוש מדרגות. יש את המדרגה שאיתה הרב כאילו מסיים את פרק י"ז, ומתחיל פרק י"ח ואומר שבגלל מסיבות כאלה וכאלה, המדרגה הזאת נדחתה. ובעצם היא צריכה להופיע עכשיו. עכשיו, איזה מדרגה נדחתה? המדרגה של האדם הראשון נדחתה, כי בכל, נכון? זה בעצם מה שדיברנו. הפרקי שירה, זה נדחה. במקום זה הופיע, היה צריך להופיע המדרגה של משה. שהספקה אמירה. אבל בעצם גם היא לא הצליחה, בעצם זה מה שרוצה לומר. כשלא הצליחה, אז בעצם נוצר המדרגה של שלמה. המדרגה של שלמה. שוב, אנחנו חוזרים לנקודה שאנחנו עסוקים בשלמה. מה זה מלך של חוכמה שלו? אז זהו, אז יש לנו תורה אחת כאילו שהיא לגמרי לגמרי טבעית. לא איזה שהיא טבעית, זאת אומרת, מתוך החיים עצמם, במלוא האושר שלהם, כמו בעקדת יצחק, כמו אצל בראש האדם הראשון, היה מופיע התורה כולה. לא הייתה, כן, זאת אומרת, היה גם שכל, והיה גם דעת, אבל בסדר, אבל התפקיד של השכל והדעת זה לא בשביל, לא בשביל לזכך ולצרף את הבן אדם, זה בשביל לגדל את הקדוש ברוך הוא, בשביל להשיג השגות אלוקיות. אבל זו מדרגה אחת. מדרגה שנייה היא שאדם הוא לא בדרגה כזאת. יש גם כמו כוח, לראות הקודש, רב כותב שמשה, משכמו ומעלה, אמרתי, משכמו ומעלה הוא כמו אדם הראשון. משכמו ומעלה הוא כמו מלאך. משכמו ומעלה הוא אדם. טוב, אדם גדול מאוד, אבל זה שונה. שונה כבר שאדם זקוק שהתבונה שלו תגיד לו מה לעשות. אז זו המדרגה של משה. ויש מדרגה עוד יותר נמוכה, ש... לא, זה, על זה אנחנו צריכים לדבר על זה יותר באחוז, אבל נעצור פה. צי, מה רצית להגיד? טוב.
כן,
היא שייכת לו את גז הזה, יש כסף.